ספר נצח ישראל מת רבנו הגדול המהר"ל מפראג. אנחנו בפרק כ"ב. כן, אנחנו באמצע הפרק. בעמוד קופיוד, בעמודה השמאלית, אני לא טועה. ולפיכך אמר, כמו אנחנו באמצע ביאור של אותה אגדה שבמסכת ברכות על רבי יוסי. רבי יוסי זה רבי יוסי בן חלפתא, והוא נכנס לאחת מחורבותיה של ירושלים ושמע בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לי שחרבתי את ביתי והגליתי את בניי ושרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין האומות. ואליהו הנביא אמר לרבי יוסי, חייך לא רק בשעה זו אומרת כן, אלא שלוש פעמים בכל יום, ולא עוד אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים יהא שמי הגדול מבורך או שמי רבה מבורך. אז גם כן אומר הקדוש ברוך הוא, אשרי לו, אשרי המלך שמקלסין אותו כך, ואוי לו לאב שיגלה את בנה. כן. כלומר, זה בא להראות, כיוון שהפרק הזה מדבר על החורבן, הוא בא להגיד מה מהותי, כלומר המקדש הוא מאוד מהותי. מה אתם רוצים? מה? באינטרנט לא שומעים, זה נכון. כן, אז אתם לא מסוגלים לעצור את עצם הרעש. זה כמו שמשל, אם יש גשר שמילים נופלים כל הזמן, אז בונים בית חולים ליד הגשר. כן. אז אם כן, אנחנו רואים שהמקדש הוא כל כך מהותי, שחורבנו גורם כמין צער למעלה. במילים אחרות, האידיאליות המהותית איננה יכולה להופיע במציאות, וזה מה שגורם לצער רב למעלה, וזה אותה בת קול ששמע רבי יוסף. עד כאן במובן? טוב. ולפיכך אמר, שאנחנו ממשיכים לתוך דברי אותה האגדה, ולפיכך אמר, אשרי המלך שמקלסין אותו כך, ואמר, מה לו לאב שהגלה את בניו משולחן אביהם, כי אין שבח למעלה מן השבח הזה שמגיע עד העולם העליון, ואין ראו לתת שבח זה רק אל ישראל בלבד, מה שהם עומדים ומוכנים לעולם הבא, ומצד הזה לא היה ראוי להם שיהיו נפרדים משולחן אביהם. טוב, זה שוב מתאים, מה? הוא אומר, השבח הזה שאומרים יהיה שמי רבן ורח לעלם ולעלמי עלמיה, אז הוא הסביר מה הכוונה עלם עלמי עלמיה. לפי המערל זה סדר עולה, זאת אומרת עלמיה הכוונה בסוף עולם הבא, שהוא למעלה מתפיסתם של המלאכים, כי המלאכים הם נתונים למערכת כלומר היררכית קבועה, ואילו ישראל מצד שורש נשמתם עולים עד העולם העליון, ומצד זה יש להם שייכות לעולם הבא. לכן רק לעם ישראל היה ראוי לומר את השבח הזה, ראוי באמת לומר את השבח הזה, ולכן אפשר לומר גם שחורבן הבית, שהוא מכה לישראל, דבר זה אינו ראוי לאומה. לכן אומר, אוי לי שחרבתי את ביתי. מובן? ומצד הזה לא היה ראוי להם שיהיו נפרדים משולחן אביהם, והתבהר לך השינוי אשר יש בעולם מצד גלות ישראל. כן. כן, יחריבו, וזה באמת לא מתאים להם. זאת אומרת, יש איזה בעיה בחטאים של עם ישראל. החטא של עם ישראל הוא חטא כפול. א', עצם זה שיש פה חטא. ב', שמי שעושה את החטא זה לא מתאים לו לעשות אותו. הוא פוגע בצורתו העליונה. כן, תאר לעצמך, נגיד, מי שגונב עגבנייה מהבסטה. זה באמת לא בסדר, נכון? מי שגוזל, נכון? הוא גוזל עגבנייה מהבסטה. עכשיו, אם זה... מה?
זה שעובד שם.
אם ראש הממשלה הולך להבסטה, ותוך כדי שהוא עושה מסע בחירות, הוא גם גוזל איזה עגבנייה, זה יותר חמור, כי זה ממש לא מתאים לו. אבל לא מתאים לאדם במעמד הזה, מצד המעמד, אני מדבר. לא מצד האישיות, זה אנחנו יודעים. אבל מצד המעמד, לא היה ראוי לו עוד יותר לעשות כן. כי הוא לא חסר עגבניות, וזה גם בכלל לא מתאים למה שהוא מייצג וכו'. זאת אומרת, כמו כן, עם ישראל זה כמו מלך שגוזל עגבניות בשוק. זה החטאים. זה נכון, באמת שאלה.
אפשר להגיד גם, אפשר להגיד אחרת.
כן?
אפשר להגיד שבגלל הבחירה של עם ישראל, בגלל מישהו והתעודה שלו, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שם אליו לב יותר. ולכן, בגלל זה קורה מה שקורה במציאות. אבל לא צריך להגיד שהחטא של ישראל גדול יותר.
לא, זה אותו דבר. כי למה הוא שם לב אליו יותר? מצד מעלתם. זאת אומרת, אם יש מעלה מיוחדת לעם ישראל, אז באמת עוד יותר ראוי להם שלא לחטוף. זה הכוונה. נכון? כי זה אחד כזה ששמים לב אליו. זה לא במקרה ששמים לב אליו. לא שהתלבשו עליו. באמת יש לו מעלה. טוב, אז אם כן, מה שאומר כאן...
עם ישראל אבל לא מודע למעלה הזאת, נכון?
לא תמיד מודע.
אם הוא לא היה גונן,
לא תמיד.
בגלל שיש עליו לחץ כזה, אז זה
יוצא
לו
את
הפוך. אולי.
אבל
שיצא הרע דופק ביותר. כן, נכון, והתבר לך השינוי אשר יש בעולם מצד גלות ישראל. ואין זה נחשב חסרון במה. כלומר, חסרון במה הכוונה, חיסרון חלקי, מבחינה מסוימת, אפשר להגיד שיש פה חיסרון. רק כי נחשב חיסרון בדבר שהוא עיקר כוונת השם יתברך, עד שהדבר זה כאילו כל העולם בטל. כן? כלומר, כאילו שהעולם נחרב. כן. גלות, חורבן, כל זה. זה כאילו. העולם לא... כי הרי זה עיקר כוונת הבורא בעולמו, ולכן אם יחסר המקדש ויחסר שלוותם של ישראל, אז יש משהו מהותי. כלומר, כאילו כל העולם לא כדאי לעשות.
זה נקודה מקורית, שהרבה רואים שהעולם מתנהל 2,000 שנה, ולא רע לו מי יודע מה.
מה לא מי יודע מה? לא רע.
כן, לכאורה, רק מי נזור להם.
לא יודע, אני זוכר, אני יודע, שב-2,000 שנה שאתה מדבר עליהם, הייתה חשיכה גדולה, שתי מלחמות עולם, מלחמות נפוליאון, הדבר השחור, האינקוויזיציה. כשהיה בית המקדש בימי שלמה היה מדוגם, היה סופר. גם רואים שם, איך אומר הנביא ירמיהו? שרתי במדינות, רבתי בגויים. כלומר, לא האמינו כל מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. כלומר, הייתה הקרנה גדולה של המקום הזה. כן, בזכות המקום הזה, איך אומר הנביא? גי חיזיון, כל זה, הנביא ישעיהו. הייתה נבואה בעולם.
איך נפלה שחיכה כזאת גדולה על העולם? כי לכאורה...
חשיכה, אתם אמרתי.
מה?
לא שכיכה.
חשיכה.
חשיכה, כן.
כי לכאורה, אם העולם היה רואה שחר, שחרר דבר יותר מכך, אז נמלך ב-70 שנה, האינטרס של העולם ישמע אותה לשלם ולא להחליב אותו.
זה נכון. אז השאלה, מה הם לא בנו אותו? כן, הגמרא
בסוכה.
הגמרא בסוכה אומרת את זה, שאם הגויים היו יודעים מה הם הפסידו בזה שהם חירבו את המקדש, הם היו מקיפים את המקדש בחיילים כדי שהוא לא יחרב. הם חלקם הרגישו, חלקם לא. למשל, יוספוס פלביוס מספר. יוספוס פלביוס ראה את חורבן הבית השני, הוא נכח. הוא מספר שאל המקום הזה היו עולים רבים מאוד מאומות העולם להקריב קורבנות. אין בכל העולם כולו, בחג הסוכות, היו אלפים עולים אל הר הבית, גויים, כדי להקריב קורבנות. אז כנראה, זה בכל זאת עשה איזושהי השפעה. אלא מאחר, ומבחינה פוליטית, זה כנראה ההסבר, מבחינה פוליטית, עם ישראל היה נתון בשפל, אז אי אפשר היה לאנושות להכיר בעליונות הרוחנית של עם ישראל. דווקא בגלל השפלות הפוליטית. כדברי קהלת, חוכמת המסכן בזויה. ודבריו את המשמע. כלומר, העוצמה הפוליטית של האומה היא קשורה בקשר עצמותי עם היכולת של ההשפעה הרוחנית. רואים למשל שבעולם, מאז מלחמת ששת הימים, גויים מתעניינים ביהדות. לפני כן לא. אז קרה משהו. כלומר, ההשתנות הזאת. אתה מראה שאתה חלק ממשפחת העמים וכו'. טוב. אגב, היה איזה גוי אחד, סיפרתי על זה שבוע שעבר. סולובייב, אתה זוכר? הוא אמר שהבעיה איננה הבעיה הגויית. זה הבעיה היהודית, יש בעיה גויית. איך זה שהגויים התייחסו כך לאומה הגדולה הזו? טוב, הבא נתקדם. וזה מפני שהוא התברך העילה אל ישראל. ומצד הזה היה ראוי שיהיה כאן הקשר העלול, הקשר העלול עם העילה לגמרי. וכאשר נפרד העלול מן העילה, על זה יאמר, ומה לו לאב, שהוא העילה, שיגלה את בניו משולחן אביהם, ונעשה פירוט זה, שהוא שינוי, אשר אין ראוי שיהיה כלל, ויותר, שנחשב חורבן בית המקדש, חיסרון אל כל המציאות, וכמו שהתבר למעלה בפרק ט' במה שאמר, שענה חורבן בית המקדש, דאפילו מלאכי השרת בחו, שתראה מזה גודל ההשתנות שהוא בעולם, עד שהדבר זה גורם השתנות לעליונים ולתחתונים. טוב, אז אם זה ככה, אנחנו צריכים לראות. אם אתה אומר שחורבן המקדש משפיע על כל ההוויה האלוהית אפילו, אז אנחנו צריכים לראות ביטוי לדבר הזה, לא רק בתחום הארצי, אלא גם בתחום השמימי. ואכן, זה כך. יש אצל הנביאים, כשהם מתארים את העולמות העליונים, הם מכנים את זה בשם מרכבה. נכון? הנביא יחזקאל, הוא ראה את המרכבה, נכון? גם הנביא זכריה. ראה מרכבה. ועל המרכבה הוא ראה כיסא. ועל הכיסא, כבוד השם. עכשיו, אני לא הבנתי, למה צריך לשים כיסא על מרכבה? הכיסא זה כדי שיהיה איפה לשבת, אבל למה לשים אותו על מרכבה? מה עושה מרכבה? היא נוסעת, היא נוסעת. אני אף פעם לא שמעתי ששמים כיסא של המלאכים על גבי דבר שנוסע. לא, בדרך כלל כיסא המלך זה במקום שלא זז, נכון? זה בארמון, לא שמים את הארמון על גלגלים. זו השאלה, לפעמים הוא נוסע, לפעמים הוא במקומו. המצב היותר אילאי זה המצב שהוא במקומו. לפעמים בדלת ברירה צריך למצוא. ולכן הנביאים שראו את הגלות, ראו את העולם העליון בדמות מרכבה. דיינו, יחזקאל וזכריה. לעומת זה, ישעיהו הנביא שראה אותו הדבר. מה הוא אומר? בשנת מות המלך עוזיהו, מה המשך? ויראה את השם, יושב. על כיסא, רם וניסה, ושולב, מלאים את ההיכל. הוא יושב, מקום. איפה ההיכל? במקדש. שרפים עומדים ממעל לו. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו, ושתיים יחסי רגליו, ושתיים יעופף. וקרא זה אל זה. ואמר, קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. זאת אומרת, הוא רואה מעמד עילאי, קבוע. וינוע עמות הסיפים מכל הקורא. והבית ימלא עשן. מרכבה זה בגלות. כן, יחזקאל הנביא, היו היה דבר השם על יחזקאל בן בוזי, על נהר בארץ כסדים, על נהר כבר, באתי עליו שם רוח אלוהים, יד אלוהים. יחזקאל? מה הוא רואה פחות? הם רואים מרכבה נוסעת.
אז מצד הזמן נמצא
שם, הם רואים פחות טוב, כן. אגב, כמה כנפיים הם רואים? לא בדיוק. יש פה ארבע כנפיים במקום שש. נפלו שתי כנפיים. לא, הם רואים בדיוק, אבל הם נפלו הכנפיים. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. זה המהר"ל ידון בזה. זה בדיוק הנושא שלנו. האם נפלו או שלא רואים? זה בדיוק השאלה. ובפרק אין דורשין. מה זה אין דורשין? מסכת חגיגה, יש משנה שיש דברים שלא דורשים אותם בציבור. אין דורשין במעשה, בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אלא לחכם הוא מבין מדעתו, וכל מי שאינו חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם.
אז למה מי ישים בכלל מקום למרכבה, אם זה משהו בדיעבד? למה לא תגיד אין דורשים ב...
כן, ככה רגילים להגיד. מרכבה, כן. הגמרא אומרת, כל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיה.
לא, אני אומר, המושג מרכבה...
הבנתי, הבנתי. נכון, אפשר לקרוא את זה אחרת. אז נקרא לזה אחרת. בסדר.
זה נצחי.
זה לא נצחי, נכון. זה לא נצחי, מה אני אעשה?
זה עושה רושם שכן עד עכשיו.
זה עושה רושם שכן עד עכשיו. זה באת על השיעור, מה אתה רוצה ללמוד רק דברים שאתה כבר יודע? טוב. ובפרק הם דורשים, כתוב אחד אומר שש כנפיים לאחד, שש כנפיים לאחד, זה בישעיה. וכתוב אחד אומר ארבע כנפיים לאחד, ארבע כנפיים לאחד. לקשיא, כאן בזמן שבית המקדש קיים, וכאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול נתמעט כנפי החיות. כלומר, הנה שני כנפיים נפלו מהחיות, מסכנות. אי מנהו, מנהו התמעט. אז עכשיו השאלה, מה עם הכנפיים של התמעטו? אמר רב חנינה, אמר רב, אותן שאומרת, שאומרות בהן שירה. כתיב האחה, בשתיים יעופף וקרא זה את זה ואמר, וכתיב, התאיף עין חבו ואיננו. אז התאיף עין חבו ואיננו, כלומר, מה שהוא בו מעופף, כלומר, אומר בו שירה, הכנפיים האלה נפלו. כן, זה מאוד יפה ההסבר הזה של רב חנינה בשם רב. זה בא לומר שיש כמין שירה קוסמית של המלאכים. וזה כלומר, מי שיש לו אוזניים להקשיב, שומע את השירה של ההוויה. כן, זה רעיון שאמרו אותו גם כמה יוונים, הפיתגוראים במיוחד. כן, הפיתגוראים, התלמידים של פיתגורס, אמרו ש... יש מוזיקה של גלגלי הרקיע. ואם היה לך אוזניים לשמוע, היית שומע איזה הרמוניה אדירה. כלומר, זה כל הכוכבי לכת, זה שהם זזים אחד כזה, אחד כזה, זה כמו איזה מין פסנתר אחד גדול, וכל אחד משמיע איזה תו, והרעש הזה הוא רעש אדיר, רק אתה התרגלת לו, ואתה לא שם לב שיש שירה קוסמית. מעניין הרעיון הזה. אז זה, מה? זה, מה? הם שאלו את עצמם, איך זה עובד הסיפור הזה? ראו שיש כוכבי לכת, ראו שיש מרחקים משתנים, אמרו על עצמם, נשמע כל זה. אמרו, זה מוזיקה. אגב, מבחינה מדעית, מעניין שיש משהו דומה במדע החדש. כן? הקרינה הקוסמית. הרי כל העולם כולו מלא בגלים אלקטרומגנטיים. יכולת לתרגם את זה לאיזושהי מוזיקה, לו היו לך אוזניים לשמוע. רק שהאוזן שלנו קולטת רק סוג מסוים של תדרים. בדיוק, זה מה שאומר. לפי רב חנינה אמר רב, זה בדיוק מה שקורה. הפסנתר מקולקן. זאת השאלה. זאת בדיוק השאלה. האם זה באמת או זה לא באמת? זה המהר"ל יצטרך להתמודד עם זה. מה, הפסנתר האלוהי לא עובד? או רק הרמקולים לא עובדים? זאת השאלה. טוב. ורבנן אומרים, כלומר חכמים חולקים על רב, אומרים זה משהו אחר. זאת אומרת, אותן שמחסות בהם רגליהם. כלומר, הרי בשתיים יחסה רגליו, אותן שתיים שבהם המלאכים יחסים את הרגליים, הכנפיים האלה נפלו. שנאמר, ורגליהם רגל ישרה. מי אמר את זה? יחזקאל. יחזקאל, זה שרק ארבע כנפיים רואה את הרגליים של החיות. זאת אומרת, ורגליהם רגל ישרה. איך הוא ראה את הרגליים? סימן שנפלו הכנפיים. אמרנו בישעיהו, בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. על הפסוק הזה חזרתי פעמיים. והגמרא אומרת, אם כן, לפי רבנן, שאותם רגליים, או אותם הכנפיים שמחסות את הרגליים, הם אלה שנפלו. שהרי יחזקאל, שחי אחרי ישעיהו, ורואה רק ארבע כנפיים, אומר, ורגליהם רגל ישרה. סימן שהוא ראה את הרגליים. מסקנה, שתי הרגליים שמחסות את ה... שתי הכנפיים שמחסות את הרגליים, נפלו.
מה המשמעות של כנפיים שמחסות גוף? וכנפיים מעופפים איתם. איזה משמעות
שהם
שמחסות גוף?
זה שאלה יפה מאוד. זה אומר שיש הרבה עבודה למהר"ל. בינתיים אנחנו קוראים את דברי הגמרא. אחר כך, כל השאלות שאתה שואל על הכנפיים, ומה הן עושות, ומה פתאום הן נופלות וכו', זה מהר"ל סבלן. האם זה רמקולים או הפסנתר? יש למה תפקיד של הכנפיים באמת, למה שיחסו, כנפיים מחסות, בשביל זה יש כנפיים, כן, מה אתה אומר? רגליים ישרות. כן, ודאי שיש משמעות. מה זה רגל ישרה?
קופלת.
לא מקופלת, נכון? זאת אומרת, לנו יש ברכיים, אנחנו בני אדם, יש לנו ברכיים, ואנחנו יכולים לשנות מצב, נכון? או לעמוד או לשבת, לעמוד או לשבת. אבל אצל המלאכים אין דבר כזה לשבת. זאת אומרת, אין מנוחה. מה שזה אומר. הכל קבוע. כן, מה אתה אומר?
מי אתה בתיאור של בית 2 חסר רגליו?
אני ציטטתי 3 פעמים בשיעור הזה, בשיעור הזה, עכשיו, את דברי ישעיהו הנביא. שמה?
איך הוא ידע שיש רגליים
אם הם מכוסים על ידי כנפיים? איך הוא ידע שיש רגליים? כי הוא רואה, מחסר רגליים.
מה זה מחסר? הוא רואה כנפיים. הוא רואה כנפיים. אם הוא אומר שחזקאל ראה רגליים, זאת אומרת שישעיהו ראה כנפיים, הוא לא ראה את הרגליים.
יכול שהוא ראה את הקצה של הרגליים. כלומר, זה מה שהוא אומר כאן. ורגליהם רגל ישרה, זה מה שרואה יחזקאל. הוא רואה שאין ברכיים. זה דבר שישעיהו לא ידע. יכול שהוא ראה את קצה האצבעות. את הפטריות, תודה. כן. מה? יחזקאל מתאר את הפנים. הרי כתוב בשתיים יחסי פניו. אז אם ככה יישארו רק 2 כנפיים, כי הרי איך הוא ראה את הפנים? שאלה זו, הגמרא שואלת. כן. מה אתה אומר?
למדים שהפנים של מלאך ישב, או מלאך שיושב.
מה זה?
המקרה של מלאך ישב
כאן. במסכת חגיגה מסופר. על אחד שישב, ובגלל זה אלישע בן אבויה נשא אפיקורוס, נכון? על זה אתה מדבר? כן, נכון, באמת זה שאלה. איך יכול להיות שהוא ישב המלאך הזה? לא, הוא קיבל מכות אחרי זה. זה נראה שנתנו לו מכות למלאך. 60 בשמיים, שמה. ו-60 שבטים של אש. זה סוגיה במסכת חגיגה, זה סוגיה מעמוקות בש"ס, לא סתם, לא דורשים בזה בעוד. יעקב לא מלאך. אבל נמשיך. שנאמר רגלים רגישה, ואילה דמעט אם לא שנתמעטו הכנפיים, מינה הווה ידיים, איפה היה יודע שרגליהם רגל ישר? אז זה מקשה הגמרא קושיה, שלכאורה זה לא הוכחה. למה? ודילמה, דגלי ואחווה. אולי פשוט המלאך גילה לרגע את הרגליים, לא שלא היו לו כנפיים, אבל כנפיים מעופפות כזה. אז אפשר להסתכל ככה, במשק הכנפיים אפשר לראות שרגליהם רגל ישר. זה לא אומר שהם נפלו. כך מקשים חכמים על רב. בסדר, כך אומר שרב על חכמים. כן, מה אתה אומר?
אם זה אומר שלמלאכים יש רגל ישרה, אבל זה תמיד ככה, שמעור מתאם את זה, זה ראה את הרגליים, לא צריך לתתור
על זה. אבל מאיפה אתה יודע שהרגליים רגל ישרה?
רק
מזה. דאילה תימאחי, כי אם לא תאמר כך, הנה, זה הקושיה של ארג. ודמות פניהם דמות אדם. הכנה מדהימה. הרי גם כן הוא ראה את הפנים, אז ברור ש... את הפנים של החיות, גם אם יש להם כנפיים, אפשר לראות, כי הוא לא מכסה פניו כל הזמן, אלא יש שם תנועה מתמדת של הכנפיים. אלא דגלי ואחבלי, אלא שכך גילה והראה לו. השתה, אחי השתה, ואומרת הגמרא, לא, אתה משווה בכלל בין ראיית הפנים לראיית הרגליים. אתה בשלמה אפה אורחה לגלוי כמי רבי. כלומר, פנים זה דבר שדרכו של אדם לגלות לפני רבו. כן, אדם לא כל הזמן מכסה את פניו. גם כשאדם שם תלית בבית הכנסת. אבל לפעמים הוא גם מוריד את התלית מעל הראש. שם? מוריד. כן, זה כתוב בשולחן ערוך. אלא קראה לעבור אחרה לגלוי את המרבה, אבל רגלו אין זה דרך ארץ לגלות לפני רבו. אדם לא הולך עם מכנסיים קצרות לרבו, או לאדוניו, או למלך. לא הולך עם מכנסיים קצרות. אז לכן, זאת ההוכחה ששמה זה כן נפלו הכנפיים של הרגליים. כן?
רגע, מה הם רומזים שישעיהו
וזכריה? יחזקאל. לא, יכול להיות שזה שהם ראו את זה לפני השכינה, הרי שמה יהיה שמה כבוד השם, מראי כבוד השם. יכול להיות שהנביא נחשב רבו, אבל יכול להיות שהוא גם מתאר שהחיות עומדות לפני כיסא הכבוד.
אז מתי היא מוציאה את ה...
לא, לפעמים. לא, את הרגליים בדרך כלל, כלומר, אם יש כנפיים, לא מגלים בכלל. למה? כי זה לא דרך ארץ. כלומר, סתם מלאך לא יעשה דבר כזה לגלות את הרגליים שלו.
אז מתי הוא מכסה את הפנים?
מדי פעם. מכסה, מגלה.
אבל הוא מול חדוש ברוך הוא תמיד.
לא, אבל הוא יכול גם לחסות. זאת אומרת, מחסה ומגלה
שלא מחסה מפני רבותיי.
לא, אפשר דרך ארץ לגלות. לא אמרתי שחיים דווקא לגלות. ברור? אלא לפני רבו, אדם לפעמים מגלה פניו, לפעמים מחסה פניו. כן? זה דבר שמשתנה. אבל זה כמו אצל גם אצל הערבים, יש להם כפייה. כן? הכפייה לפעמים מחסה את הפנים, כשיש סופה. וכאשר האוויר צח ונעים, מגלים, נכון? זאת אומרת, אבל למה זה? הרגליים לא מגלים סתם. מה קרה? זה ציורים מאוד, נכון? כל הסיפור הזה. ישים טיול בעולם המלאכים. אפשר לעשות מזה סרט מצויר או משהו. טוב, כתוב אחד אומר, עכשיו הגמרא שואלת, כתוב אחד אומר, אלף אלפים ישמשונה וריבו רבבן קודמו היא יקומון. זה פסוק בדניאל, כן? וכתוב אחד אומר, יש מספר לגדודיו. אם כן, יש פה סתירה בין הפסוק בדניאל לבין הפסוק השני, שאני לא זוכר איפה הוא כתוב, שאומר, יש, לא, זה ביוב. כן? הפסוק בדניאל סותר את הפסוק ביוב, נכון? הפסוק ביוב. הנה הוא אומר, יש מספר לגדודיו. הגדודים שלו. מה? גדוד זה בצבא, יש לך מחלקה, פלוגה, גדוד. מה? המלאכים הם כמו גדודים של הקדוש ברוך. כן? אז מה אומר יוב? היש מספר לגדודיו? מה זאת אומרת היש מספר? זאת אומרת שאין לו. אין מספר לגדודים. זאת אומרת שהמספר הוא אינסופי. אתה שומע אותי? לא, זה שאלה נוספת. כבר לא מדובר על רגליים עכשיו. אנחנו מדברים כמה מלאכים יש. כן? בדניאל כתוב, אלף אלפין ישמשו נבי ריבו רבבן קודמו היא יקומון. ודווקא ביוב כתוב שאין מספר.
אנחנו מעלים עכשיו עוד שאלה.
זה שאלה נוספת. עוד לא ענינו. כן, ממשיכים עוד שאלה. יש מחלוקת בין רב ורבנה, ויש עכשיו שאלה, סתירה בין דניאל ליוב. שבדניאל כתוב, אלף אלפין ישמשו נבי ריבו רבבן קודמו היא יקומון. אם כן, יש גבול למספר, כן? כמה?
מיליון.
לא. השמשים הם מיליון, כן? אלף אלפין ישמשו נה. וכמה עומדים לפניו? ריבו רבבן. אז זה... עם כל... מה? ריבו רבבן זה 10,000 בריבוע. זה יוצא... 100 מיליון, סך הכל? כן, 100 מיליון. אז זה מוגבל. 100 מיליון. אז 101 מיליון סך הכל. של מלאכים.
גימטריה
מיכאל. כן, מיכאל בגימטריה 101. אבל, אז 101 מיליון, זה מוגבל. לעומת, היש מספר לגדודיו, שאין גבול. לא. 101 מיליון.
אתה לא יכול לספור דבר כזה.
לא יכול לספור 101 מיליון? לא. אתה יכול לקום מחר בוקר עם 50 מיליון. מה? לא שקט, מה? נו די, אני לא יכול לשמוע את השאלה.
ודניאל בתור נביא, זה היה פשוט בצורה מדויקת כמה יש שם, ואיוב ראה כמות עצומה ואפילו לא התחיל לספור אותם.
אבל היה יש מספר, משמע שאין מספר.
נראה כאילו למריזן כמו אינסוף כזה, אבל למעשה זה כן היה מוגבל.
מחול נלי זה חלש. אז אם כן, הגמרא לפחות לא עונה כמו שאתה אני עונה, הנה, לקשיא, כאן, בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין, וכאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול נתמעטו פמליה. עד כאן. עד כאן דברי הגמרא, נתמעטו פמליה. כן, מה זה פמליה? איפה זה בא המילה הזאת?
משפחה.
משפחה, בלטינית, כן, פמיליה. פמיליה באנגלית פמילי. כן, זה בא משם. כן, מה אתה אומר?
גם אינסוף שמתמעט הוא אינסוף.
כן, זה באמת שאלה... מתמטיקאים ידונו על זה הרבה, כן? אז כנראה שגם המאה ואחד זה אינסוף. 101 מיליון זה גם סוג של אינסוף. לא, זה אינסוף קטן. הרי, מהו מספר המספרים, כמה מספרים טבעיים יש? אינסוף. מספרים טבעיים יש אינסוף מספרים כאלה. כמה מספרים זוגיים יש? חצי מזה. נכון? שזה כמה? אין סוף גם כן. טוב, זה משפט גודל וכל הדיונים. לא יודע. אז כנראה שיש אין סוף קטן ואין סוף גדול. יש מדרגות של אין סוף, כן. כבר אמרנו, טוב, זה בגלל שאנחנו תופסים את המושג אין סוף כמושג מספרי. כלומר, אין שום קשר בין מספר לבין אינסוף. 100,000 זה הרבה. מיליון כמה זה? זה 10 פעמים 100,000. אז 100,000 זה עשירית של מיליון. אז יש גבול לכל הדברים האלה. אינסוף זה לא מספר, אלא זו תכונה. טוב. כבר אמרנו לך. יש אגב דיון על זה בספר חובות הלבבות, בשער הייחוד. הוא דן שם על איך להוכיח שכל גודל הוא מוכרח להיות סופי. שאין דבר כזה גודל אינסופי. הוא מוכיח דווקא יפה מאוד. הוא אומר, אם אתה לוקח ישר, אינסופי, מוציא ממנו קטע, נקרא לו A, ואז תעשה אינסוף מינוס A שווה אינסוף, מסקנה A שווה 0. בסדר? ככה הוא... כן, זאת אומרת, כגודל חומרי, זאת רוצה להסביר, שגודל חומרי לא יכול להיות אינסופי, זה מה שרוצה לומר. לא שגודל מתמטי לא יכול להיות אינסופי, אבל גודל חומרי לא יכול להיות אינסופי. זה דווקא הוכחה נכונה. מה? המרחב אינסופי? איזה מרחב אוקלידי אינסופי? אין דבר כזה. מרחב אוקלידי אינסופי? כן? כבודו לא זוכר מה כותב איינשטיין בספרו על תיאוריית היחסות, שהמרחב הוא פונקציה של המסה. יוצא לפי זה שאתה לא יכול לדבר על מרחב מחוץ לחומר. הוא באופן מדהים, אגב, בזה הוא מתחבר לדברי אריסטו, שגם כן אמר את זה. טוב, כן. גמישות? אפשר להגיד, כן. דומה. כן, כבר אמרנו לך, עד כאן ציטוט דברי הגמרא. השתעשנו בציורי המלאכים ורגליהם המרות. וכנפיהם המרוטות. זה סיפורים מצוירים, רואים פתאום מלאך ככה, זה עובר באש, יוצא לו כנפיים שרופות. טוב, כבר אמרנו לך פעמים הרבה מאוד, שאל תטעה בדברי חכמים, שיש מיעוט לעליונים בעצמם, או שיהיה בהם השתנות. כלומר, הפסנתר לא יתקלקל. זה מה שהוא אומר, זה עונה על השאלה שלך. הפסנתר העליון לא יתקלקל.
אבל המלאכים זה גם סוג של בריאה, זה לא אינסוף.
זה נכון, אבל העליונים בהגדרה לא מתקלקלים. הם נבראים, אז מה? אבל אין בהם מיעוט. רק כי כן הם נמצאים אל העולם בהשתנות, כי הוא העולם אשר בו השתנות. כלומר, הרמקולים יתקלקלו. עכשיו, לגבי שאלתך, מה שאתה אומר על המלאכים, שהם נבראים, זה נכון, אבל צריך לברר בדיוק מה זה מלאך. ואז נראה שזה לא כל כך פשוט מה שאמרת. מה זה מלאך? רצון השם. נכון? כלומר, בתוך הרצון הכולל, יש רצונות מפורטים. למשל, אם אדם רוצה לעשות סעודה, אז יש לו רצון כולל לעשות סעודה. הרצון הזה מתפרט ברצון לערוך שולחנות. והרצון לערוך שולחנות מתפרט לרצון לשים מזלג וסכין, שמתפרט לרצונות עוד יותר פרטיים. בסדר? זאת אומרת, כך שרצון אחד כולל רצונות הרבה. אז רצון הבורא, כשהוא מתפרט, הוא מלאכים. מובן? כך שמצד אחד המלאך הוא נברא, משום ספק. מצד שני הוא לא נברא. הוא הבורא בעצמו. או, אפשר לומר, מצד אחד המלאך קיים, מצד שני הוא לא קיים.
הוא משונה מהותית מבני אדם, יחסית לבורא או שהוא לא
שונה? טוב, זאת שאלה גדולה. כי גם אנחנו בעלי רצון. אבל עם הבדל אחד, שיש לנו גם אוטונומיה לרצון הזה. אצלם אין אוטונומיה. לכן יש אל בשמם. בסדר? אל בשמם. מיכה אל. גברי אל. רפא אל. הוא ראי. אל. ישראל. כן, נכון. אל בשביל. לאומה בכללה. כן, לאומה בכלל. זה הוא הסביר את זה מה. כן.
יש שמות של מלאכים בלי אל.
כן, ניה.
נכון. גם בלי אל. זה אולי מרצון.
מה? אלא מפה מצאת עוד שמות?
יש כל מיני שמות וכל מיני ספרים של
זה. זהו. תסתכל, יש ספר מלאכי עליון של הרב ראובן מרגליות. במבוא הוא מסביר הרבה את הדברים האלה. ועיין גם בספר בית דין לרבי אברהם חמאווי מחלב לפני 200 שנה. אז הוא גם כן דן בזה שם בהרחבה לגבי שמות המלאכים, מה מקורם. בסדר? הוא אומר שלמלאכים יש שמות בשלוש שפות. בעברית, בארמית וביוונית. ביידיש? לא. לא, אין. טוב, כן.
אז אם ככה השאלה על איוב טוב מתחזקת, אפשר להגיד על רצון שהוא
מוגבל. נכון, זאת השאלה. אנחנו הולכים ומחזקים את השאלה. אבל קודם כל מה שאומר כאן המהר"ל, זה שההשתנות למעלה איננה באמת למעלה, אלא ביחס אל. כלומר, כשנגיד מישהו מדבר איתי, אז אם הוא מדבר איתי, נגיד, הוא שמח או עצוב, האם זה אומר שהוא במהותו עצוב או שמח? לא. אלא זה המצב שלו כלפיי עכשיו. אבל זה לא משהו בעצמות שלו. העצמות של האדם היא קבועה. כן.
אני רוצה שיהיה איזשהו חיסרון שיהיה אמיתי.
זה חיסרון, כן, זה הצער שיש לה פרה שאיננה יכולה להעניק.
לא, אבל יש את זה למשל, מה למעלה ממך?
דמה למעלה, תשובה ממך.
אז שיש איזשהו, בוא נגיד, במפגש במשהו למעלה, הוא חסר באמת, אז אולי יותר למעלה, לא חסר.
זה מדרגות של למעלה, זה כבר. יש למעלה ויש למעלה למעלה. זה כמו שהפרה איננה חסרה שום דבר מצד עצמה אם העגל לא יונק, אבל צער יש לה, שיש לה חלב לתת והעגל לא יונק.
למעלה של
הלמעלה? כן, זה משהו. יש על זה ספר שלם של רבי מאיר בן גבאי, ספר עבודת הקודש, חלק העבודה, ששם הוא דן ברחבה בנושא הזה. בסדר? ורבי מאיר בן גבאי מביא שם בספרו משהו כמו 10 מקורות מדברי חז"ל ומהתנ"ך, שמראים שהקדוש ברוך הוא בכלל לא מושפע ממה שאנחנו עושים. אכפת לו, לא בראש שלו, לא מעניין אותו. אחרי הוא מביא 10 מקורות שאומרים את ההפך הגמור. אומרים שרואים שכל מה שאנחנו עושים זה פועל למעלה ועבודת צורך גבוה, גם בתנ"ך, גם בחז"ל. ואז הוא אומר, זה בכלל לא קשה. זה מדבר בשורש השורשי, וזה מדבר בענפי. ומרבה, כן. טוב, אבל נמשיך.
מה זאת אומרת, אתה יכול להסביר או שזה היה סתם...
מה יש להסביר? דבר פשוט.
מה מדבר בשורש השורשים?
בשורש השורשים אין שינוי, בענפים יש שינוי.
זאת אומרת שאומרים שעושים נחת רוח
לבורא, עושים
נחת רוח בענפים?
נכון, משהו כזה. טוב. זה נגיד בהסברות פשוטות, כן? אני יודע שיש יותר עמוק מזה, אבל בהסברות פשוטות אפשר להתייח. טוב. וכאמר, יש במשל במסכת ברכות, יש איזה מאמר משונה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשהוא אמר, אחרי חטא המרגלים, רצה הקדוש ברוך הוא להשמיד את ישראל כביכול. אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אם תעשה את זה, הגויים יגידו שאין לך כוח. הוצאת אותם ממצרים, אתה לא מסוגל להכניס אותם לארץ כנען. יאמרו, מבלי יכולת השם. לאביהם, המית אותם במדבר. הוא אומר, ועתה יגדלנה כוח השם, כאשר דיברת לאמור, השם אל רחום וחנון וכו'. ואז הגמרא אומרת, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך. החייתני בדבריך. וגם שמה כתוב, מבלי יכולת השם. מה זה בלי יכולת? תגיד, בלי יכול. מה זה יכולת? זה לשון נקבה. מכאן שתשש כוחו כנקבה. כן. חמור, נכון. הגמרא מסרת ברכות. הדבר הזה כמובן מעורר שאלות רבות. רב ניסים גאון, מגדולי הגאונים, בפירושו למסכת ברכות אומר, תשמע, יש לדבר הזה סוד, ואני אסביר לך מה שאפשר להסביר, אבל אני מצטער בכלל שאני כותב. ואז מה הוא כותב? שבעצם יש הגילוי של האלוהות, הוא ייפגע בזה שעם ישראל יושמד, חלילה. כן, זה חילול השם, ולכן כביכול יש תשוט כוח של הבורא, כביכול, בזה שלא נעשה רצונו.
של השם, לא של הבורא.
בסדר, לא משנה, זה כביכול תשוט כוח, ועל זה, על ההופעה האלוהית, נאמר, תשש כוחו כנקבה. ואחר כך, אחרי שהוא כותב את זה, רב ניסים גאון אומר, והשם יכפר בעדי שבכלל כתב. עכשיו, לכאורה, זה קצת מוזר, ההתנהגות הזאת של רב ניסים גאון. כי סך הכל, זה לא רעיון כל כך מסובך להבין. כמה זמן לקח לי להגיד אותו? 32 שניות בערך. ואני עוד לארג'. מסביר הרב קוק באגרות ראייה, שיש רעיונות שלפי הדור נחשבים לסתרי תורה או לגלוי. כלומר, זה נכון שאסור לגלות סתרי תורה. אבל לא כל דבר שנחשב לסוד בדור מסוים הוא סוד בדור אחר. כי זה גם תלוי בהכשרה של הציבור. רעיונות כאלה, שעכשיו הסברתי ב-32 שניות ואני עוד לארג', רעיונות כאלה היו בלתי מובנים בימי קדם, להמון. אלא שאנחנו התרגלנו לסגנון הזה, נגיד דרכי הבאה התחדשו אצלנו, תובנות חדשות התחדשו אצלנו, ולכן אנחנו יכולים לדבר כך. זה אגב אחת הסיבות של ההתפתחות, גם של המדע וגם של הפילוסופיה אצל הגויים, כדי לאפשר אצלנו כלים, ליצור אצלנו כלים להבאה.
ואצלהם, בטח
זה היה אותה מעלה. זה עבר אצל המשברים.
אבל זה אותה מעלה, ובפאזה אחרת, תגיד. כי הם היו
צריכים להיות מחוברים. כן, ודאי, אבל תראה, למשל דוגמה. הרב קוק מדבר על תורת האבולוציה של דרווין. כן, אז הרב קוק אומר, זה טוב שיש תורת האבולוציה של דרווין. למה? כי ככה זה הרגיל את ההמון למחשבה אבולוטיבית. עד אז, ההמון ידע רק להסתכל על האלוהות בתור קוסם שעושה אוקוס פוקוס, ואז יש נס. ועכשיו הבינו גם שיש תהליכים הדרגתיים שמנהל אותם האלוהות, ואז אותו רעיון שהיה לפני כן נחלתם רק של המקובלים, הופך להיות נחלת הציבור כולו.
אז מה היה מעלת הציבור? אז הרב תמיד אומר שאז היה להם צורת חשיבה אחרת, תפיסה אחרת.
נכון.
עכשיו אנחנו מתייחסים אליהם כילדים פתאום.
נכון.
איך זה?
מדובר על ההמון, לא על הגדולים שלהם. גדוליהם הבינו. רק שאתה רואה, בימי קדם, יש כל מיני רעיונות שהיו מעבירים אותם רק לחוגים מאוד סגורים. ואחר, אצלנו, אתה הולך לחנות, אתה אומר, אני רוצה קבלה. אז אתה אומר שואל, כמה קילו? מביאים לך, נכון?
כן.
אתה אומר?
אני לא מבין, הרב לפעמים אומר, זה שיעור שהוא אומר שתקופות, נגיד תקופת המשנה, תלמוד, היו גאונים הרבה הרבה יותר, ולא רק הגדולים, גם העם. הרב אמר לפעמים ש... זה השפה שהבינו פעם. היום אנחנו ירדנו בדרגה, אז אנחנו לא מבינים את השפה הזאת.
לא. הם הבינו שפה אחרת בגלל שהיה גילוי שכינה. אז גילוי השכינה גרם לאנשים שותפות לכל מיני רעיונות שהיו גדולים פי כמה וכמה מהם.
גם אחרי חורבן הבית?
לא, לפני חורבן הבית. כלומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, עצם זה שיש נבואה בעולם, יש השראת שכינה בעולם, זה פועל גם על הדפוקים שעובדים עבודה זרה.
אבל היו תקופות שאחרי
שנחרב
בבית,
ועדיין
דור פוחת
ועולה. עדיין, לא, ודאי, זה דור פוחת ועולה. אבל זה לא מה שההמון... מה?
עכשיו הרב אמר שאנחנו... האינטליגנציה עולה דווקא.
נכון, של הכלל. של הכלל. הגדולים יורדים, והכלל עולה.
ופעם הכלל היה...
הכלל היה ירוד, והיחידים עילאיים. תן לך דוגמה. בזמנו של אברהם אבינו. היה אדם אחד בעולם שהיה ברמה סופר גבוהה, וכל השאר היו אבק אדם.
זה לא יכול להיות.
למה?
למה? כי אברהם אבינו מן הסתם דיבר עם אנשים, נכון?
כן,
הם הבינו אותו.
בוודאי שהם לא הבינו אותו.
אז היום מנסים להבין...
וגם כשהם הבינו אותו, הם הבינו פרוטות שהוא מסר להם, כי זה הוא מסוגל היה להעביר להם. למשל, מה אמרת ברכת המזל? אכלת טוב, מתברך. זה מה שהוא מסוגל להגיד.
זה כמו שתגיד שרשבי היה גאון עצום, אבל התלמידים שלו היו...
היו לא עשרה. זה נקרא שהחוכמה הייתה גלויה באותם הימים. היו לא עשרה תלמידים לרשב. אותם עשרה תלמידים היו גאוני עולם. כל השאר לא הבינו כלום. איך אומר הזוהר? אוי לו לדור שרבי שמעון בתוכו ולא באים לשמוע תורתו.
אולי
נותן שוב
בבית מדרש ככה במלחל הערבית?
מי?
רשבי.
רשבי? אם הוא היה נותן שיעור במיוחד לערבי, זה היה באמת כמה הלכות, כמה רעיונות מוסריים, ככה מגבושים בשביל הציבור. אבל כשהוא רצה לדבר עם התלמידים הגדולים שלו, זה היה במערה שם, הוא יודע, בהידרה. מי הבין את זה? כלומר, זה היה הפרש האדיר שהיה בין יחידי הסגולה לבין ההמון הבלתי מלומד והפרימיטיב.
הלאה.
מה? זאת הייתה מציאות, זה לא שיטה, זאת הייתה מציאות. למה הוא עושה את זה? כן. זה בגלל ש... כי זה כדי להתהלך עם הטבע. הטבע מתחיל תמיד מהמון ברברי ובלתי מלומד.
זה עדיף עכשיו?
יותר עדיף? השאלה התחלות שלו, האם הוא יותר טוב או עדיף? אבל יותר עדיף זה לא עברית. אבל תראה, אני לא יודע. כן, אפשר לומר.
אם אנחנו מתקרבים לסוף, אז זה יותר טוב?
כן, כנראה. או עדיף. אם כן, נגיד לכם את האמת, המהר"ל בעצמו אומר את הביטוי יותר עדיף. עדיף, נכון. אבל בעברית מקובל שלא אומרים יותר עדיף. טוב, נו. נמשיך. וכאמר רבי חנינה, דמעת אותם כנפיים שאומרים בהם שירה, התמעטו. שהרי הכתוב אומר, הוא ישתיים יעופף. וביאור עניין זה, כי יש לעליונים בחינה, מה שבו יש הידמות במה אל הסיבה הראשונה. כמו שאמר על האדם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, וכן הוא אצל המלאכים, כי יש להם הידמות במה לבוראם. ודבר זה, הסברנו, כן? כיוון שהם רצון השם בסופו של דבר.
במה שהוא?
כן, במה, במה הכוונה במה שהוא. במידת מה הכוונה. ודבר זה, עיקר מעלתם, שיש להם הידמות מה אל העילה. ויש להם גם מה?
הרב
דיבר קודם,
אנחנו שאין להם אפשרות לשנות שום דבר.
נכון, הבחירה
חופשית אינה. אז בנושא הזה הם לא דומים לקדוש ברוך.
בנושא הזה הם לא דומים, אבל בזה שהם נכון, אבל בזה שהם מגלים את רצון השם, שהם רצון השם, יש להם הידמות.
דיברנו מקודם על מלאכים, שם אחר שהוא לא אל, אז הם מלאכים שיכולים לשבת כביכול, והם כן יותר גבוהים
לא, 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 לא.
שיש להם יא בשם?
יא או אל, זה הם רצון השם, כן. שלהם לא יא ולא אל. אז יש להם שמות נוסף, זה משמעות אחרת. תראה, יש איגרת שלמה של הרב קוק על שמות המלאכים, זה מעניין. לא זוכר. אבל שם הוא מביא, אחד הביא לו שם מכתבי יד שהוא מצא בספרייה בז'נבה, אני חושב. הוא מצא כל מיני שמות חדשים של מלאכים, אז הוא כותב לרב קוק, השמות האלה אנחנו לא מכירים. אז הרב קוק אומר לו, מה פתאום, השם הזה הוא כבר מוזכר בזוהר, זה וזה, והוא טוב, זה סתם שיבוש, צריך לקרוס אחרת, הוא מסביר לו. כן, לא יודע, צריך לשאול את המלאכים, לא יודע. יש מרכז מידע למלאכים, שאל אותה. טוב. לא עושה צחוק, אני לא מבין בזה, מה אתה רוצה? טוב, כמו שנאמר על האדם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, וכן יוצא למלאכים, כי יש להם הידמות במה את בוראם, ודבר זה עיקר מעלתם שיש להם הידמות מה אל העילה. ויש להם גם כן עניין מה, שבו הם נבדלים מן העילה יתברך. ולפיכך אמר בשתיים יחסי פניו. כלומר, יש צד של דמיון ויש צד של אי דמיון. מצד הדמיון יש להם מעלה, מצד האי דמיון יש להם פחיתות. אז לכן הוא מכסה את הפנים, כי פניו הוא הדבר שיש לו הידמות מה אל העילה יתברך. כן, דרך הפנים אפשר לחשוף את האינסוף. לכן יש במפגש בין פנים אל פנים יש פגישה עם האינסוף שבזולת. נאמר ככה, אנחנו סופיים או אין סופיים? מה? סופיים מבחינה מסוימת ואין סופיים מבחינה אחרת. מבחינת הרצון, כן, כלומר, זה, שוב הגוי הזה דקארט, הוא אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר שהאדם, שאנחנו מוגבלים מצד החוכמה, מצד התבונה, זה נכון, ואנחנו בלתי מוגבלים מצד הרצון. כלומר, אין גבול למה שאני יכול לרצות. זה סימן שיש בי משהו אין סופי. לדמיון יש גבול. הוא יכול לדמיין רק דברים שבתחום החומר. אני לא יכול לדמיין דבר שאין לו צורה חומרית כלל. מה שאין... מה?
לרצות דבר שאני יכול לדמיין.
לא, אני יכול לרצות גם דבר שאני לא יכול לדמיין. כלומר, אני יכול להיות בעל, כלומר, צימאון מטאפיזי, בלתי מוגבל, גם אם אינני יודע לצייר את מה שאני משתוקק לו. כלומר, הוא בהתחלה, עמית רצה לומר שאני יכול להשתוקק רק לדבר שאני יכול לצייר. אני אמרתי שזה לא נכון. יש מה שנקרא צימאון מטאפיזי. בלתי רווי. בלתי ניתן לרווי. זה קיים. והנקודה הזאת היא נקודה אינסופית שבה ההכרה שלה. ציור, משל, אני יכול לרצות פיל ורוד. אני רוצה פיל ורוד מעופף. רוצה. אין, אבל אני יכול לרצות. אבל אני צריך לצייר את זה, כן? כי פילים יש במציאות, ורוד יש במציאות, ומרופף יש במציאות. אני רק הרכבתי דברים. איך אומר הרמב״ם? שהכוח המדמים מרכיב ציורים. אבל הרצון הוא בלתי מוגבל. זאת אומרת שיש בה אדם נקודה אינסופית, והנקודה האינסופית הזאת היא צלם אלוהים שבו. הרצון. אז גם אצל המלאכים יש רצון. אז הרצון הוא הנקודה שבה יש להם דבקות בעילה, אבל מצד מה שלמשל הם לא יכולים לשנות, יש להם ההבדל מן העילה. כן.
איך אני מביא את הרצון המטפיזי, העצמאון המטפיזי דרך הפנים?
דרך הפנים אני פוגש אותו. כלומר, אם אני שואל את עצמי מי החבר שלי, אני צריך לסתכל בפנים שלו. ואז אני יכול לפגוש את האינסוף שבו. מה?
לא, זה מוזר, זה יכול
להיות
שמו
שמח, או רואה... לא, אפשר יותר מזה. כן? זה מפגש של אישיות עם אישיות. עיין בספר הקדוש, הנסיך הקטן, שהוא מסביר את זה יפה מאוד שם, שהחבר שלי זה אחד שאוהב פרפרים ויש לו עיניים טובות. כן? ואז המבוגרים שואלים כמה הוא שוקל, ואיכן הוא גר, וכמה מרוויח אבא שלו. וההבדל הוא שהמבוגר רוצה דבר מוגבל. הוא רוצה משהו. בעוד ש... העיניים הטובות והפרפרים זה מגלה לי מישהו, ולזה אין הגדרה. כלומר, אם אני אצליח להגדיר באופן מוחלט את מה, את מי שהוא החבר שלי, סימן שאני לא יודע מי הוא. תגיד לי, פלוני, מי הוא? אין הגדרה. יש מפגש. המפגש זה משהו חי, חווייתי. אתה לא יכול לצמצם אותו בצורה רדוקציוניסטית, להגיד זה ככה וככה. זה לכן אמרו חכמים שכדי לאהוב את השם צריך לאהוב אישה. מי שלא ידע אהבת אישה לא ידע אהבת השם. למה? כי דרך האישה אני פוגש אינסוף גם כן. זה עיקר מצד ואהבת לרעך כמוך, אומרת הגמרא בקידושין, זה איש כלפי אשתו בפרק ב' של קידושין. זה עיקר האהבה, כי שם הגילוי של האישיות של הזולת הוא מוחלט. איך כתוב בשלמה המלך? והתחתן שלמה את בת והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה עיר דוד עד כלותו לבנות את בית השם. מה קיים בהמשך? ויהב שלמה את השם. התחתנת, אז צריך להגיד ויהב שלמה את בת פרעה. אז אותו דבר. זה שאלה אחרת. אבל כתוב, בסוף הסיפור שלו כתוב, והמלך שלמה אהב נשים רבות נוחיות ואת בת פרעה. סימן שבת פרעה הוא אהב יותר מכולן. ומכוחה הוא כתב ספר נפלא. לסוסתי, לרכבי פרעה, דמיתי רעייתי. כן, איזה מין דימוי זה. מה פתאום מדמי אותה לסוסי פרעה? מה?
זה לא
אותנו? זה לא?
זה לא
אדם עם ישראל? אותו דבר. זאת אומרת, המוטיבים של שיר השירים ניתנו לו בהשראה מאישה ממשית שהייתה לו. מי האישה הממשית? בת פרעה. בת פרעה, מן הסתם. נכון.
פה ציטט
מאוד פשוט הפסוק, ואהב את פרעה. ואת פרעה, כן. כמו אהבת השם.
שהוא לא יכול לתת לו לכאורה כלום. אבל
אבל כן, כי היא אהבה עצמית. זה לא מצד התועלת, מצד עצם הקשר. אז מה שאומר כאן, ויש להם גם כן עניין מה שבו הם נבדלים מהדבר, הוא פירה אמר בשתיים יחסי פניו, כי פניו הוא הדבר שיש לו הידמות מה אל העילה יתברך, וזה שהשם יתברך הוא נגלה נמצאים כדמות אדם, אף שאין דמות ודמיון לא יתברך, מכל מקום כך הוא נראה לנמצאים כדמות זה, כמו שאמר על הכיסא, דמות כמראה אדם, וכמו שהתבהר בחיבור דרך חיים, ונאמר עליהם דמות אדם להם, ודבר זה עיקר אצלם. לכך אמר בשתיים יחסי פניו, כי אצל השם יתברך אין המציאות שלהם בפועל הגמור, לפכך מכסה את פניו בעבור כי בפנים, שם יש לו הידמות אל העילה, אך אינו נמצא בפועל הגמור, שאם כן היה לו שיתוף עם העילה, ולכך כתיב בשתיים יחסי פניו. והכנפיים, טוב, זה משהו אחר, זה נראה בפעם. טוב, שלום.